טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו נתכנסנו כאן ליום עיון בענייני ירושלים, לכבוד יומה של ירושלים. אני אקריא לכם משהו קצר. אתמול התקשר אליי איזה יהודי מאוד חשוב, ביקש שאני אכתוב משהו לא משנה, מפרסמים איזה משהו, יש שם כמה דווקא רבנים מאוד חשובים, ולא יודע, משום מה הוא רצה שאני אכתוב. אמרתי לו, זה לא מתאים, אבל לא משנה, אבל קודם משנה, אבל אני אקריא לכם משהו קצר, משהו קצר, בסדר? משהו קצר, נפתח לזה את השיעור, אז משהו קצר, בסדר. אם תרצה, ונתחיל עם זה, אחרי זה אני אדרוש את זה קצת, בסדר? אם תרצה להיפגש עם הנצח בהווה גידוש התהפוכות, אם תרצה לגלות את מקור יניקת החיים המוחלטים בעולם ספוג בתרבויות ריקות, כשתרצה לפגוש גודל, כלליות ואמת ולהתעלות מעל כל הקטנויות, עלה אל ירושלים ידידי, כי מכל מקום שבו תהיה אל ירושלים תוכל רק לעלות, ואל נא תביט אל חסרונותיה הנגלים, אל תקשיב אל מצוקות השעה, הבט אל סודותיה ואורותיה, השקף אל חלומותיה ומאווייה, את תפילתה הנצחית ואל שלל ארגונותיה, ואז תוכל לבוא בשעריה. עיר הקודש, תאסוף גם אותך אליה, בגי חיזיון זה תחזנה עיניך, איך שליחותה האלוהית של האומה הפלאית הולכת וקורמת אור וגידים, איך מקדש מלך עיר מלוכה, הולכת ונגאלת יחד עם כנסת ישראל כולה, איך תיקון עולם ומלואו תלויו בבניין ירושלים. והנצח זו ירושלים. עד כאן, בסדר? הם רוצים לפרסם את זה באיזה מקום. לא משנה. אז זה משהו קצר לפתיחה. אנחנו רואים שיום ירושלים באופן בלתי לא אגיד בלתי מובן, כי יש לזה כמה הסברים, אבל תשימו לב שהוא מאוד שונה מיום העצמאות. לכאורה יום ירושלים היה אמור להיות בתודעה הישראלית בדיוק כמו יום העצמאות. הרי חזרנו לירושלים, נכון? שבנו אל עיר הקודש. יום העצמאות, כולם מנפנפים, כולם שמחים. זה יום שכולם שמחים. יום ירושלים, אתה מסתובב מחוץ לירושלים, זה בקושי מורגש. פה ושם, איזה כמה בתי כנסת מציינים את זה. זה פחות מורגש ברמה הכללית. יש ישיבות, אולפנות שבאים לירושלים, אבל באופן כללי זה יום שהוא כלל ישראלי, זה לא יום שהוא רק של ירושלים, נכון? אז למה זה ככה? אז יש יאמרו שיש איזו תחושה כזו ש הגענו כבר אל המנוחה ואל הנחלה בכיבוש הארץ, כאילו בחמת העצמאות, ביום העצמאות, וזהו, כאילו לא מספיק. חוגגים את זה שיש לנו מדינה, יש לנו נחלה, מספיק. לא עכשיו עוד קומות, עוד ירושלים. אני חושב שאפשר לתת לזה עוד סיבה. ירושלים היא מבטאת את הקודש, את קומת הקודש. יום העצמאות הוא מבטא את הקומה שיש לנו גוף לאומי, נכון? אבל ירושלים, מה שהיא מבטאת, מעבר לזה שזה בירת האומה הישראלית, ברוך תהיה מכל עמים, תודה רבה, ישר כוח. אז מעבר לזה שזה בירתנו ועיר קודשנו, אז היא מבטאת משהו באומה, מבטאת את קומת הקודש. ודווקא לגבי קומת הקודש, יש כאלה שלא רוצים כל כך לציין את זה. מכל מיני סיבות. או שהקודש מאיים עליהם, או שהוא זר להם, הם מרגישים מנותקים מהתוכניות של ירושלים, כן? מהתוכניות שמתבטאות דרך ירושלים. או מצד שיש פה קומה של כלל שמופיעה, שבתקופה שיש בה באופן כללי, תרבות שהיא מאוד מאדירה את הפרטיות של האדם, זה כזה, זה לא קשור אליי. בסדר? אז זה ודאי דבר שאנחנו זקוקים לתקן, יום ירושלים זה צריך להיות משהו שהוא צריך להיות הרבה יותר כלל ישראלי, בשבח והודעה לשם יתברך, בהלל, בברכה, בשמחה, בריקוד, בהודעה. חזרנו אל עיר קודשנו. עכשיו מה? בוא נדבר קצת על עניינה של ירושלים. כמה נקודות. בעצם, מה שראינו גם שהקראתי את זה בהתחלה, אנחנו דרך ירושלים נפגשים עם דבר מאוד מאוד מיוחד. בעולם הזה, הזמני, החומרי, האהובי, המתחלף, אנחנו נפגשים פתאום עם קומת הנצח. זה מפגש מאוד מאוד עוצמתי. וזה לא בגלל העתיקות של ירושלים. או לא רק בגלל העתיקות. זה החלק החיצוני. נכון שיש פה את שרידי בית מקדשנו, ושכינה לא זזה מכותל מערבי וכו'. אלא, אבל ירושלים היא מבטאת את הרוח הגדולה שנושבת דרך ירושלים. זה הקומה הרוחנית. אתה נפגש עם הנצח, עם הקודש, עם הרוח הנצחית של האומה הישראלית, אתה נפגש איתה דרך עיר הקודש. זה, יש פה ממש קישור של חיים בין הרוח הגדולה של האומה, בין נשמת האומה, ובין העיר הזאת. איך זה? אני אסביר לכם איך, איך זה עובד. עם ישראל הוא זכה לנשמה כללית במעמד הר סיני, היא התגלתה, נכון? הנשמה הזאת היא חורזת את כל הדורות. זה השליחות הרוחנית של האומה הישראלית. השייכות שלנו אל הסדר האלוהי, זה הסדר האלוהי. זה הטבע הרוחני של האומה, ככלל, לא כפרטים. בסדר? עד כאן בסדר? הנשמה הזאת היא רוכבת על גבי דורות. זאת אומרת, הדורות הם מתחלפים, הפרטים הם מתחלפים, האנשים הם מתחלפים, הם משתנים. כמו שבגוף האדם, התאים הם מתחלפים. כל 7-8 שנים, כל התאים בגוף חוץ מתאי המוח מתחלפים. הנפש זה אותה נפש, נכון? אבל התאים של הגוף מתחלפים, משתנים. בסדר? אז אותו דבר, על דרך משל, נשמת האומה, היא רוכבת על גבי דורות שהם מתחלפים. משתנים. כל אחד מאיתנו הוא איבר של כנסת ישראל, נכון? הוא כמו תא אחד בגוף שרוכבת עליו נשמה אדירה. והיא מחיה את כל הדורות. היא מקור יניקת הקודש, היא השליחות האלוהית של האומה הישראלית, והיא מצאה את מקום מושבה בירושלים, הנשמה הזאת. ככה זה. יש דורות, ניתן לכם משל שאני הרבה פעמים אומר אותו, שהם בבחינת ירח קטן כזה. אם ניקח את הנשמה בתור שמש, הדור הוא יכול להיות כמו ירח קטן. הוא לא מצליח להופיע הרבה מקומת הנשמה. קצת. בסדר? יש דור שיותר. ירח התמלה עוד קצת, נכון? יש דור שעוד יותר. יש דור שהוא חושף בצורה עצומה את נשמת האומה. כמו דורו של שלמה. סיירה בהשלמותה, ירח במילואו. ככה דורו של שלמה נקרא בספר הזוהר. כי זה בדיוק הנקודה הזאת. יש פה פתאום הופעה שמרכז החיים של הנשמה הזאת זה כמובן ירושלים, עם מקדש ומלכות וסנהדרין ועבודה של כהנים. ויש פה הערה אלוהית אדירה, יש פה ירח במילואו, עד כדי כך שלמדנו עכשיו בחבורה שלנו פרקי שלמה, שבאים כל העמים מסביב לשמוע את חוכמתו, לנוק ממנו הדרכה, לראות את עושרו ואת ההנהגה המופלאה שלו. יש את זה אגב רמז, יש פה תנ"ך אולי? זה, מה? תנ"ך מלא, תנ"ך מלא, אין פה? קשה למצוא תנ"ך בישיבות. חכה, חכה רגע. אל תלך רחוק, אל תלך רחוק. אין תנ"ך, מה זה? רגע, אז חכה, חכה, יש לי פה. אולי אופציה אחרת. אל תלך, אל תלך, אל תלך. רגע, 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 רגע. רגע. אופ, מצאתי. מצאתי. בסדר, 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 בסדר. יש לזה, אגב, יש לזה מין חז"ל עומדים על זה, מה שאמרתי לכם, המשל הזה, עם הירח. אז אפשר לראות לזה, סתם משהו יפה, כן, לא התכוונתי לומר את זה, אבל כבר על הדרך, תסתכלו רגע. מי אברהם אבינו, בוא נתחיל לספור את הדורות. בסדר? אז יש לנו אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, נכון? פרץ, חצרון, רם, אמינדב, נחשון, סלמון, בועז, עובד, ישי, דוד. 14 דורות עד דוד. דוד בגימטריה? 14 דורות עד דוד, נכון? ירח הלך והתמלה. 14 יום, הירח כמעט מלא, נכון? מה חסר? מה? בית מקדש. שלמה זה דור ה-15, ירח במילואו. הירח הלך והתמלה, יש פה עלייה בהופעה של כנסת ישראל. הירח הולך והתמלא מאור השמש. הנפש הישראלית, הדור, המדינה, הולכת ומוארת יותר יותר מנשמת האומה. עד כאן בסדר? אחר כך חזל, זה לא חידוש שלי, זה חזל אומרים. אני מדרש תנחומה ראיתי את זה. אחר כך זה הולך ומתמעט עוד. אחר כך זה מתחיל הירח להיחסר, נכון? עד צדקיהו. זה 15 דורות שהירח הולך ונחסר, ואת עיני צדקיהו עיוור. גלות. בסדר? עד כאן בסדר? זה הדורות אחר כך. מכל מקום, כי בחר השם בציון, איבה למושב לו. המרכז של הופעת השכינה זה ירושלים. זה הנשמה הזאת, כנסת ישראל, היא מתגלה בארץ לפי המצב הרוחני והגשמי גם של עם ישראל, וכל תקופת הגלות הנשמה הזאת מאוד 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 הצטמצמה. זה ברמה כזו שכמו שאתה מסתכל ואתה רואה לילה בלי ירח, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לילה בלי ירח, רק כוכבים. יש קהילה אחת במרוקו, קהילה אחת בתוניס, קהילה אחת בפולין. לילה בלי ירח. פתאום חזרנו לציון, חזרנו לארץ ישראל. יש כבר הופעה של ירח. והירח הזה הולך ועולה ומתמלא כל הזמן, בתהליך בלתי הפיך, ביה שלישית אין לה הפסק, כי החזרה לירושלים, חד ששת הימים, זה אירוע מאוד מאוד משמעותי. זה, כל תהליך הגאולה הוא תלוי במקום הזה. בהר הבית, בירושלים, בבניין עיר הקודש. ואנחנו רואים פשוט בדורות שלנו, שאנחנו זוכים לדברים שלא זכו להם ענקי ענקי עולם, נכון? משה ואהרון לא זכו להיכנס לארץ, בטח לא לירושלים, רשי, כל מיני ענקים כאלה, אני יודע, מהר"ל, הגר"א, לא זכו, אתה יושב פה בירושלים, יש לך פה מזגן, נכון? מדבר עברית, הכל טוב, נכון? זה כאילו ברור מאליו, זה לא ברור מאליו. אנחנו בשלב מאוד מאוד מיוחד של התקדמות הגאולה, שהוא מתבטא דרך ירושלים. והנשמה הזאת, הגילוי שלה, אנחנו רואים לזה פן מעשי. זאת אומרת, יש פה תהליך רוחני, נכון? תיארתי לכם את התהליך הרוחני. כולם הבינו את התהליך הרוחני? שהשלב מאוד משמעותי שבו זה חזרת ישראל לירושלים. והביטוי המעשי שלו זה שאתה רואה עוד שכונה נבנית בירושלים, עוד חורבן נגאלת בירושלים. זה, הנשמה הזאת היא שיש לה, היא מקימה את עיר המלכות מאפר, התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, נכון? מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצי מתוך ההפכה, רב לחשבת בעמק הבכה. אנחנו שרים את זה, אחד עודי, זה המשמעות של התהליך הזה של הופעת השכינה בארץ. הכל, החזרה של הקודש למרכז החיים הלאומיים זה דרך ירושלים. החזרה של הקודש להיות נוכח, נוכח בארץ, להדריך את החיים. עד מתי? עד שירושלים של מטה, שאנחנו עכשיו יושבים בה, פה במכון מאיר, היא תשוב להיות כמו ירושלים של מעלה. ירושלים של מעלה זו, זה השכינה, נשמת האומה. בסדר? זה תהליך. שיטה? ברור. הם מתחילים להשתוות, נכון? והיה האור הלבנה כאור החמה. לעתיד לבוא. לא יהיה פער בין השמיים ובין הארץ. היום אתה רואה פער, נכון? לא הכל שלם, לא הכל קדוש. ירושלים של מטה היא עדיין בתהליך של גילוי הנשמה. נכון? יש כאן תהליך, הירח הזה עוד הולך ומתמלא. עד כאן זה ברור? בסדר, משלים על... מה? ירושלים של מטה, קודם כל, זה פה איפה שאתה יושב. שזה כבר, אם היינו מבינים כמה זה גדול, היינו יוצאים פה לרחוב, נשקים את הרצפה. זה שאנחנו חיים בירושלים, לומדים בירושלים, זה משהו אדיר. ברור? צריך להבין שאפילו בקום המדינה, עד מלחמת ששת הימים, זה גם לא היה. זאת אומרת, היו רק חלקים מירושלים בידינו, אבל העיר העתיקה לא הייתה בידינו. המון חלקים מירושלים. בסדר, העיר הייתה חצויה. היו צלפים, ירדנים, היה כל הזמן בעיות ביטחניות. פתאום אנחנו פה, מסתובבים בביטחה, ברוך השם, דבר מונות. זה ירושלים של מטה, בסדר? על זה אנחנו חוגגים. הרי יום ירושלים זה בעצם התאריך של מלחמת ששת הימים, של שחרור ירושלים. לפי זה נקבע. כ"ח באייר, הר הבית בידינו. בסדר? זה אנחנו שמחים. ברמה ההיסטורית. ירושלים של מעלה זה בעצם קומת הכלל, נשמת האומה. אמרתי שדרך ירושלים אנחנו נפגשים עם הנצח. אתה רואה איך הנצח הולך ומתגלה בהווה. איך נשמת האומה שהיא נצחית, שהיא אור כזה, שכל הדורות משתדלים שהוא יופיע כמה שיותר, משתדלים להיות מוארים מהאור הזה. היא הולכת ומתגלה בירושלים. בסדר? ירושלים של מעלה זה נשמת האומה בעצם. זה נקודת הקודש הפנימית של כל המציאות. קומת הכלל. בסדר? זה הסדר. כלומר, כמו המשל הגשמי הזה הוא מאוד טוב. כמו שהאור של השמש הולך ומופיע יותר בלבנה, ככה ירושלים של מעלה, האידיאל של ירושלים, הקודש, הכלליות, הנצח, האמת, המשפט, עיר הצדק, כל השמות של ירושלים מבטאים את האידיאלים האלה שירושלים מייצגת, הם הולכים ומתגלים בארץ במערכות החיים הכלליות. בהנהגה, במלכות, במשפט, במקדש. בסדר? מערכות הכלל הן נעשות יותר ויותר מתוקנות, יותר ויותר ערכיות, מוסריות, אידיאליסטיות, שייכות אל הנצח. בסדר? ברור הנקודה הזאת? זה נקודה מאוד פנימית, זה לא דבר קטן. אנחנו מתארים פה תהליך שהוא ממש מאוד מאוד פנימי. בסדר? אוקיי, עכשיו... אז יוצא ש אנחנו עכשיו הבנו את התהליך שעם ישראל עובר. עכשיו באופן רזי, המרכז של כל התהליכים העולמיים גם, זה גם ירושלים. כל התהליכים שמתרחשים בהיקף, הם יונקים מירושלים. שלמה המלך, יש מדרש כזה בשיר השירים רבה, שהוא היה יודע... ירושלים, כאילו היה לו מין גן כזה שהיה שם בו פה עץ פלפלין, פה עץ אני יודע מה, לא יודע, הגידול הזה, הירק הזה, הוא היה יודע לזהות את המרכז ואיך הגיד הזה הולך עכשיו לאפריקה ויהיה להם שם ברכה בפלפלים, אתם מבינים? הולך לאירופה, ברוך תהיה, תודה רבה וכולי, הוא היה יודע בעצם לראות את המרכז של כל התהליכים. ברמה החקלאית אפילו, הייתה לו כזאת חוכמה. ברמה הרוחנית, אני אקריא לכם משהו מאיגרת שין א' של הרב קוק, הוא כותב ככה. זה איגרת שהיא לאו דווקא קשורה לנקודה הזאת, אבל אני תלשתי ממנה רק משפט אחד, הוא אומר ככה. הוא יפרט מי שזכו להסתופף בצל צח של עיר השם, שכל ההוויה החומרית והרוחנית קשורה בה כקשר הענפים בגזע ושורש. כלומר, כל המציאות מסביב היא כמו ענפים של השורש. מה השורש? פה. מכאן הכל יונק, ברמה הרוחנית וברמה הגשמית. בסדר? אני זוכר פעם, לפני הרבה שנים, 20 שנה, היה, אם אתם זוכרים, שני מטוסים של הטליבן נכנסו במגדלי התאומים בניו יורק והפילו אותם. אתם זוכרים? פחות או יותר 20 שנה. ויום לפני היה פה פיגוע בסברו. נכנסה מחבלת והתפוצצה פה במרכז העיר, קינג ג'ורג' יפו, בבית קפה שהיום יש שם, אין שם כבר סברו, אבל שם זה היה. ואני זוכר שהרב ביגון אז אמר, הוא אמר את מה שהרב קוק פה אומר. ירושלים היא הלב של העולם. כל מה שקורה בלב הוא משפיע גם על ההיקף. אתם מבינים? לא יכול להיות שפה יהיה אירוע כזה גדול, זה היה אירוע רב נפגעים. והעולם לא יזדעזע. ההיקף הוא גם מרגיש את זה. בסדר? אז אמרתי לכם את זה מהדוגמה של שלמה, שהיה לו גן כזה, שהיה יודע ממש כאילו, המדרש אומר, כאילו את הגידים שמגיעים עד לאיזה מקום בעולם, שלהם ברכה חקלאית, מתוך ירושלים, זה הלב של כל התהליכים שמתרחשים בהיקף. ואני אגיד לכם עכשיו משהו עוד יותר עמוק. ירושלים היא גם התכלית של כל התהליכים שמתרחשים בהיקף. כלומר, כל מיני התרחשויות היסטוריות, תמורות ושינויים, בסופו של דבר זה ישפיע על, 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 על בניין ירושלים, על גאולת ירושלים. המון המון תהליכים הם סוף סוף מתרכזים, זה הלב, כמו בספר הכוזרי, הלב הוא משפיע על כל האיברים, והוא גם יונק מכל, נכון? יש פה עורקים ויש פה גידים, יש פה ורידים. אחד, העורקים הם מזרימים את הדם החוצה, והוורידים הם מחזירים אותם אל הלב. ככה ירושלים היא המרכז של כל התהליכים, וחלק מהגויים הם מבינים את זה ממש טוב, הם אפילו מבינים את זה לפעמים יותר מאיתנו, ולכן הם מנסים לפגוע, הם מנסים לשבש לפעמים את כל מיני תהליכים שקשורים בגאולת ישראל. אנחנו רואים את זה מהרבה פרקים בתנ"ך, כתוב למה רגשו גויים ולאומים יגוריק, התייצבו אוזני הארץ ומלאכים נוסדו יחד על השם ועל משיחו וכולי. הם אומרים ננתקה את מוסרותינו, נשליחה ממנו אבותינו, יושב בשמיים ישחק, אדוני לג למו, אז ידבר אלינו באפו ובחרונו יבעלמו, ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. הגויים הם מנסים את התהליך הרוחני העצום הזה, שהוא סוף סוף הוא נאחז בדבר גשמי, הוא נאחז בעיר עם כבישים, נכון? עם מערכת ביוב, עם שכונות, נכון? עם מנופים, נכון? זה תהליך רוחני שקורה פה. הרוחניות והגשמיות הם מחוברים. ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה הם מחוברות. זה עיר שחוברה לה יחדיו, זה הפשט. היא מחברת את השמיים ואת הארץ, כמו במעמד העקדה, אברהם ראה את הענן קשור על ההר, כלומר את הרוחניות קשורה אל הגשמיות. הנערים לא ראו את זה, ישמעאל ואליעזר, נכון? הוא אמר להם, שבו פה עם החמור, עם הדומה לחמור, אבל הוא ראה איך ירושלים, על הר המוריה הייתה עקדה. איך היא מחברת את השמיים אל הארץ. בסדר? אז יוצא שהגויים מנסים לפגום בזה. הם מנסים יש מאיתם, מי שנסה כל המהלך הזה לשבש. אבל זה לא ילך להם. ואנחנו רואים את העיר הזאת הולכת ונבנית, והתחייה קורמת לאור וגידים, עד שאנחנו נראה את ירושלים במלוא הדרה, בחיבור שמיים וארץ, במלכות, מקדש, משפט, בנבואה. אתם יודעים שרוב הנביאים היו סביב ירושלים, אגב. אתם יודעים את זה? ירושלים, סתם נביא שלא כתוב מקום מושבו, אז הוא מירושלים, זה מה שהגמרא אומרת. יש נביאים שכתוב, כן, ירמיהו מהכהנים אשר בענתות, אני יודע מה, עמוס מהנוקדים אשר בתקוע. אבל סתם נביא, ישעיהו לא כתוב. לא כתוב? הוא בגי חיזיון, הוא בירושלים, הוא מירושלים. הגויים ינקו מפה, כי פה הקודש מתגלה בכל הכוח, במלוא הדורו, דרך ירושלים, דרך הר הבית. אז עכשיו, בעצם התהליך הזה, שהוא תהליך אלוהי, הוא תהליך שמימי, הוא בעצם מה שמעורר את הכוחות של האומה להתעורר. יש פה צורך אלוהי שהעולם יגאל, שיהיה פה תהליך של גאולה. גאולה זה שהנשמה היא תתגלה במלוא הדרה בארץ. האור, המוסר, הקודש, החוכמה, כל הכוחות. בשביל זה יש פה תהליך שאתה רואה אותו ברמה הכי גשמית. בסדר? אתם מבינים מה אני אומר? אני אתן לכם אולי משל. אתה רואה ילד קטן, אחר כך הוא כבר יותר גדול. בהתחלה הוא לא יודע לדבר, לא יודע לעשות שום דבר, שוכב על הגב כל היום, נכון? יונק. אחר כך הוא כבר משחק עם קוביות, נכון? הוא זוחל, הוא כבר הולך, הוא כבר בגיל ההתבגרות, כבר נשבר לו הכל, יש לו איזה ספמפם כזה, נכון? אחר כך יש לו כבר זקן, ויש לו נראה כמו גבר, נכון? ומה קרה פה בעצם? הנפש היא כל הזמן הוסיפה קומות. הנפש הפנימית, הרי זה הכל ביטויים גשמיים שהם חושפים את הבגרות הנפשית שלו, נכון? הוא יותר מבין, אפשר ללמד אותו דברים יותר קשים במתמטיקה, בתורה, נכון? אפשר להעמיס עליו, לא רק משנה, גם גמרא. יש פה תהליך פנימי שגדל, הנפש גדלה, אבל יש לזה ביטויים גשמיים, נכון? בצורת גוף שלו, בקומה שלו. אותו דבר קורה בירושלים. האומה הישראלית, אתה רואה את הגילויים האלה, שיש פה עוד מנופים ועוד שכונה ועוד, וחזרנו להר הבית, וכל זה, זה מין תהליכיות של התגלות הנשמה הפנימית. בסדר? ברור הנקודה הזאת? אל תסתכלו על ירושלים ככה, כי בצורה חומרית, כאילו, אלא יש פה תהליך אדיר שקורה. מה אתה אומר? תראה, יש לנו בהרבה מקומות בנביאים וגם בחז"ל כתוב שביאה שלישית אין לה הפסק. כך היא גאולתם של ישראל. ככל שהיא הולכת, היא רבה והולכת. הגאולה הנוכחית היא ירח הולך ומתמלא וזהו. אין עוד גלות אחר הגאולה הזאת. בית המקדש השלישי כשיבנה במהרה בימינו אמן, לא יחרב. זה תהליך בלתי הפיך.
לא בקטע שמשהו סופי בדרך אל, האם יש מעשיהם של ישראל,
ניקוב? כן, ודאי, יכול להיות, ודאי, כן. זה לא הולך תחורה, אבל יש לפעמים עיכובים בדרך. יש כל מיני דברים שהם לית שכינת השריה באתר פגים, אין השכינה שורה. אנחנו מדברים פה על מקום השראת השכינה, נכון? כי בחר השם בציון, ניבה למושב לו, השם זה המושב שלו. זה. אבל יש, יכול להיות, לית שכינת השריה באתר פגים, אין השכינה שורה, במקום פגום, במקום חסר, נכון? ובעצם כל מיני תהליכים שקורים מבחינה תרבותית, מבחינה רוחנית, הם בוודאי יכולים לעכב את המהלך, לא למנוע אותו, אבל לעכב אותו. בסדר? אנחנו כמו האדם הגשמי, כמו האדם הפרטי, יותר נכון. הוא עסוק בלסדר את עצמו בסדרים אלוהיים, על מנת שהנשמה תופיע בו יותר, נכון? שהוא יהיה ירח יותר גדול, הנפש שלו יותר תהיה מוארת מאור השם. ככה זה גם באומה. האומה היא כמו אדם גדול. אנחנו צריכים לסדר את עצמנו בסדרים אלוהיים. צריכים להילחם על גאולת ירושלים. יש שם יהודים מאוד צדיקים, הם נלחמים ממש על כל בית פה שנגאל. גרים בכפר התימנים, בשילוח שם, כן? בעיר דוד, במעלה זיתים, בעיר העתיקה, ברובע היהודי המתחדש, בלב ליבו של הרובע המוסלמי, נכון? ברור? ברור? זה כי פעם מישהו אמר, לגאול חורבה אחת בירושלים, להחזיר אותה לרשות ישראל, את מה שגזלו מאיתנו, זה יותר עוצמתי מלהקים יישוב שלם. הבנתם? כי זה הלב. אנחנו נלחמים פה על הלב. כל תהליך שאנחנו עושים, אנחנו בונים כלים. כלים להשראת האור הגדול. אור השכינה. זה התהליך. עכשיו, תשימו לב שבירושלים יש את המילה שלום, נכון? ירושלם, נכון? אז ירושלים, שלום. אבל זה חזון עתידי, השלום. בינתיים אנחנו מרגישים דווקא עננים של מלחמה מרחפים מעל העיר באופן תמידי. למה? למה אני אומר את זה? כי בשביל לחיות את הנצח, אז עם הנצח הוא צריך להילחם על כל, עם כל מה שמבקש להעלים את הנצחי. זאת אומרת, זה גם ברמה הגשמית וגם ברמה הרוחנית. השקר הוא מבקש בעצם לבלוע את האמת האלוהית, להעלים אותה, להסיט. יש כל מיני כוחות חיים כאלה שפורצים דרך ירושלים. הקודש פורץ, אבל יש כל מיני כאלה מערכות שהם רוצים לקחת את החיים האלוהים האלה ולנתב אותם אל נתיבים חיצוניים, למה שנקרא אצל המקובלים החיצוינים. מה זה החיצוינים? כמו שיש לך, נגיד, אתה שותה לעץ גפן, נכון? נוטע עץ גפן. אז מסביב יגדלו לו כל מיני קוצים כאלה, ברקנים, נכון? כל מיני עשבים שותים. הם רוצים לנוק את המים, נכון? הם רוצים וזה עלול לפגוע בגדילה של השתיל, הרצוי, נכון? אז אנחנו רואים סביב ירושלים כל מיני כאלה עשבים שותים, כל מיני מערכות כאלה שהן רוצות לנוק את החיות האלוהית, ובשביל זה ישראל הוא מוכרח בעל כורחו, בשביל להופיע את הנצח בארץ, להתלבש במידת ההתנצחות. כמו נביאי ישראל הם דיברו בעניין גוג ומגוג, כתוב, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. זה כתוב ביחזקאל ל"ח. אתם מכירים את הפרק הזה? לא מכירים? חמת גוג ומגוג היא מתוארת בכמה פרקים בתנ"ך. אחד מהם זה יחזקאל ל"ח, גם בזכריה ח'. אם אני זוכר נכון, זה ח'. בכל מקרה, אז זה כתוב, יחזקאל ל"ח, מסופר שם מלחמת גוג ומגוג, הנה, שומעים? ויהי דבר אדוני אלה לאמור, בן אדם שים פניך לגוג ארץ המגוג, נשיא ראש משך ותובל, וינבא עליו, זה יחזקאל הנביא, וכו'. ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל, ושובבתיך ונתתי חכים בלחייך, והוצאתי אותך ואת כל חילך, סוסים ופרשים לבושי מכלול, כולם כעל רב צינה ומגן, תופסי חרבות כולם, פרס כוש ופוט, איתם כולם מגן וכובע, גומר וכל אגפיה, בית תוגרמה, ירקתי צפון, את כל אגפיו, עמים רבים איתך, וכו'. מימים רבים תיפקד באחרית השנים, תבוא אל ארץ משובבת מחרב, מקובצת מימים רבים, על ערי ישראל, וכו'. אשר היו לך רבה תמיד, ואם מימים הוצא, וכו'. רגע, איפה זה? בדיוק הפסוק הזה. אני התבלבלתי, סליחה, אני מקריא לכם יחזקאל למד ח', אבל זה בזכריה י' ד', לא ח', אלא י' ד', זה בזכריה, מחילה שלימדתי אתכם את פרק למד ח' ביחזקאל, אני מקווה שאתם מוכלים לי. אתה מוכל לי, ידידיה? בסדר. אז זכריה י' ד'. זכריה י' ד', זה הפרק, אמרתי ח', זה לא ח', ח' זה פרק חשוב אחר, אבל זה י' ד', היה לי ספקות עם עצמי. הנה יום בא לאדוני וחולק שללך בקרבך ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. ויש פה פרק שלם על מה יקרה. ברור? מה אכפת לגויים מאיתנו? ויצא אדוני ונלחם בגויים, היו הם כיום ילחמו ביום קרב. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. יש מסבירים, רגליו זה צהל, כן? כמו סיבותיו. ככה הרמב"ם מסביר מורה נבוכים. רגליו, כן. התנעלה לרגל המלאכה, לרגל הילדים, נכון? התנעלה לאיתי. ועמדו רגליו ביום ההוא, הרי הקדוש ברוך הוא אין לו רגליים, נכון? זה כולם מסכימים? נכון? אין לו רגליים גשמיות. הכוונה צהל או משהו דומה לזה. סיבותיו. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם ונבקע הר הזיתים. קיצור, יש פה פרק שלם, תקראו אותו בזמנכם החופשי. מה אכפת לגויים? למה הם עולים על ירושלים? אז אני אמרתי לכם, זה מאוד מטריד אותם מה שקורה פה. תהליך הגאולה זה מאוד מטריד אותם. מאוד מאיים עליהם. ואנחנו רואים את זה היום. זאת אומרת, גם את הפרקים האלה על גוג ומגוג אפשר להסביר בכמה אופנים. אפשר להסביר בצורה הגשמית הכי רגילה. יש צבאות, עולים למלחמה וכו', נכון? שמסבירים את זה על כל מלחמות ישראל עד עכשיו, שזה בעצמו סוג של גוג ומגוג. הרי אנחנו כל הזמן בתהליך מלחמה. אם לא יהיו עכשיו חיילים על הגבולות, מה יקרה? יאכלו אותנו בכל פה, נכון? פשוט בתוך המלחמה הזאת יש כאילו גלים כאלה, נכון? יש מערכה, קצת נרגע. מערכה, קצת נרגע. ואנחנו כל הזמן במלחמה, נכון? נכון? אז יש מסבירים ככה, יש מסבירים שזה זה מערכה רוחנית. יש פה ממש ניסיון להילחם בזהות הישראלית. בצורה של חינוך, תרבות, נטולי ועוקרי שורשים, שהם נדחפים על ידי קרנות כאלה ועל ידי הגויים. בכל מקרה אנחנו רואים לזה הרבה, אני אתן לכם כמה דוגמאות. תראו שהמלחמה הזאת על ירושלים היא מתלבשת בכל מיני גוונים. בגזל טריטוריאלי, נכון? זה מאוד מאוד חזק. סוף סוף יושבים פה פולשים, שאין זה מקומם. יש להם 22 מדינות ללכת אליהם, נכון? למה הם צריכים להתיישב בירושלים? הבריטים עודדו את הערבים מערב הסעודית ומירדן להתיישב פה ערב קום המדינה ובתשח, וגם אחר כך הם המשיכו אחרי שירושלים ויהודה ושומרון נפלו בידיהם, התיישבו. בסדר, גזלנים, נכון? אז זה סוג של מלחמה אחד. ואנחנו רואים גם השתלטות, כל מיני השתלטות של דתות כאלה, בדויות כאלה, כן? שהן לא המצאות אנושיות, כן? חיקוי טיוואני כזה של היהדות. שמעתם על דתות כאלה? לא שמעתם. יש כל מיני, נצרות, אסלאם. אז הם החליטו לבנות פה כל מיני בתי עבודה בירושלים. אפילו ברחוב חוצפתם על הר הבית, נכון? וסביבותיו, מלא כנסיות וכדומה, עבודה זרה. איפה? במקומות הקודש, נכון? ואנחנו רואים גם התנגדות דיפלומטית. הרבה מהמדינות היום לא מכירות בירושלים כבירת ישראל. אתם יודעים את זה? זה שארצות הברית העבירה את השגרירות, מי יודע מה? מתל אביב לירושלים, זה זעזע את כל העולם. יש פה מלחמת גוג ומגוג, יש פה מלחמה תרבותית, יש פה אמירה על הגויים, למה רגשו גויים או לאומים יגוריק. אנחנו רואים חרמות כלכליות, נכון? על כל מיני דברים שמיוצרים במה שהוא נכבש במלחמת ששת הימים, נכון? אז מחרימים אותם, ו-BDS, וגם מלחמת הסברה אנטי-ציונית ברמה האקדמית, ברמה העולמית, סרטונים כאלה, התארגנות צבאית, אנחנו רואים כל הזמן. ולא רק הגויים, כתוב בזכריה, בפרק הזה שהקראתי לכם, וגם יהודה תילחם בירושלים. מה זה גם יהודה תילחם בירושלים? זאת אומרת, כוחות מתוך יהודה, הם גם, למה יש לכם להילחם בירושלים? מה הכוונה שיהודה נלחמת בירושלים? מה אתם אומרים? יבואו הכוונה בני ישראל, כן, מיהודה, ישימו כזה אפוד ונשק ויתחילו להילחם בירושלים, זה נראה לכם סביר שדבר כזה יקרה? אלא אנחנו מבינים שיש כאן מלחמה שהיא הרבה יותר מחמאס ופיגועים בסברון, אתם מבינים? יש פה מלחמה רוחנית על מה שירושלים מייצגת, על התהליך האלוהי שקורה פה. וגם יודעתי לכם בירושלים, אנחנו רואים את זה היום מאוד מאוד חזק, יש כל מיני קרנות מהגויים שממש מחזקות פה המון המון ארגונים, שהם באים ממש לטשטש את הזהות הישראלית, שהקודש לא רק שלא יהיה מרכז החיים, שהוא לא יהיה בכלל, ברור נקודה? ועד כדי כך שאתה אפילו לא תבין מה ההבדל בין ישראל ובין הגויים, אנחנו רואים את זה מכל הכיוונים, מייבאים כל מיני פוסט-מודרניזם וכל מה שהוא מערבב את האומה הישראלית בתכנים תרבותיים ואקדמיים ורוחניים שבאים לעקור את נקודת הנצח והקודש מישראל. זה וצריך לדעת שיש מתוכנו שלוקחים מהם כספים, הם נהיים חיילים שלהם, נכון? הם גם יהודה תילחם בירושלים בכל מיני אופנים, יש לזה המון המון דוגמאות, זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל אנחנו רואים את זה, שהשפעות חיצוניות רוחניות, או תרבותיות, או שכליות כאלה, הן משנות את שמה של ירושלים, זה מה שהן מבקשות. כאילו, לא עיר הקודש, אלא הרבה דברים, נכון? העיר המקודשת לשלושת הדתות, נכון? ניסה תפילה, ראיתי עכשיו מישהו שלח לי. שעכשיו ביום ירושלים, אז זה קהילה קונסרבטיבית פה מירושלים, עושה יום תפילה, משהו עולמי, לכבודה של ירושלים, ביחד עם השייח הזה, והנזירה הזאת, והכומר הזה, והרב הזה, הבנתם? הרבי הזה, הרבית. ברור הנקודה הזאת? אז גם יודעתי לכם ירושלים, אנחנו לא... יש משהו מאיים בקודש, כאילו הוא חד הקודש, הוא מוחלט, הוא דורש אמת, הוא דורש מאיתנו להשתנות. לא רוצים את זה. רוצים הכל טוב, לטשטש את הכל. זה ליצור איזה חינוך כזה ותרבות שמוקרי שורשים, גם מערכת המשפט. זה גם כן לפעמים, פעמים רבות מסולק משם השם, ונלחם אפילו בשם השם, שאמור להתגלות דרך ירושלים, עיר הצדק, נכון? איך ישעיה אומר? עיר הצדק. וככה הוא קורא לירושלים, ופתאום מלאה שוחד, שרייך סוררים, חברי גנבים, משפט מעוות, בלגן. אז יש כאלה שזה מה שהם רוצים. עכשיו, אנחנו מתפללים בתפילה של המועדים, שמחה לארצך וססון לעירך, נכון? שמחה לארצך אנחנו יכולים להבין בקלות. מה זה שמחה לארצך? נשאב בארץ ישראל השלמה, פורחת, חקלאות, הכל. במלוא מרחב ארצנו. אבל מה זה ססון לעירך? ססון, כתוב בגמרא מסכת מגילה, ססון זו מילה. ברית מילה. זה שם קוד כזה אצל מקובלים. ססון, ברית מילה. ברור הנקודה הזאת? אז איך יהיה ברית מילה לעירך? ססון לעירך. מה עושים בברית מילה? מסירים את האורלה, נכון? מסירים את כל האורלה שמחפה על הקודש, לא מאפשר לה... האורלה היא כאילו יונקת את החיות. מסירים אותה. שלא, שהקודש לא... החיצוינים האלה לא יפריעו לקודש להתגלות. לא יפריעו לקודש להתגלות. בסדר, ברור הנקודה הזאת? אז איך עושים ברית מילה לירושלים? זה פשוט מאוד. פשוט צריך להסיר מפה את כל העיכובים שדיברנו עליהם מקודם. ברור הנקודה הזאת? זה נקרא ססון לעירך, אז יהיה פה שמחה וססון ומקדש, ומנהיגים שלנו אסור להם לגמגם. יש כאלה כל מיני מגמגמים, ואפילו השם ישמור. שמעתי את נשיא המדינה שלנו, אני מתבייש להגיד את זה, אבל הוא אמר שישראל לעולם לא תפגום בסטטוס קוו על הר הבית. בשם מי אתה מדבר, רבי דוד? כאילו, בשם מי אתה מדבר? בשם מי אתה מדבר, מה? את מי אתה מייצג? תירורי לבך? אנחנו הולכים לבנות בית מקדש שלישי. מה, אתם מבינים? כאילו מנסים כזה, לא, לא, אנחנו פה ססון לעיריך. הבנתם מה זה ססון לעיריך? זן עיריך. באופן ממלכתי, כן, הצבא צריך לעשות את זה, המשטרה, לא אתם. ברור הנקודה הזאת? זה עניין ממלכתי. תגיד, אבל הם לא שם, עדיין לא שם. אז צריך לעסוק בתנועת התשובה, לעזור לנשמה להתגלות בירושלים. נכון? לגאול עוד נשמה פרטית, עוד נשמה פרטית, עד שהדברים יהיו מבוררים ורצויים ואהובים, ופשוט ברורים, ברורים שברור שזה הדרך וכו'. כל הגמגומים האלה זה מבטא שעדיין הירח לא התמלא, ויש לנו עוד לאן להתקדם, לחתור להתממשות החזון הישראלי של הבאת ירושלים ליהודה האלוהית. וזה כולל בדרך גם את ביור רוח הטומאה. לכן, אמרתי לכם, ירושלים עיר הנצח, זה קשור גם לזה שאתה פוגש את, את העולם הרוחני פה בהווה, אבל זה, בשביל זה, בשביל להביא את הקודש של החיים, זה דורש גם התנצחות. יש את הצד הזה של, של ביור רוח הטומאה, מקדש מלך עיר מלוכה, קום מציא מתוך ההפכה. יש פה בהרבה מערכות, הפכה, הפיכה, זה הרבה יותר טוב ממה שהיה, אין מה להשוות. אבל זה שלב הכרחי בדרך, וזה הסתיים בניצחון ישראל, ככה הנביאים מתנבאים בזכריה, בחזקאל. אבל צריך לומר נקודה מאוד חשובה, זה לא לנצח. על הנצח נאכל חרב? תשובה לא. זה שלב אחד. חז"ל אמרו בגמרא, הביטוי הזה שאני חוזר עליו, כל השיעור הזה הוא בא מהפסוק שאנחנו אומרים אותו בבוקר בתפילה, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, נכון? ככל בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה מתנשא לכל הראש. אז מה? אז חז"ל דרשו במסכת ברכות, הנצח זו ירושלים, עיר הנצח. ההוד זה בית המקדש. זה השלב הבא. לא לנצח נלחם, על מנת לסלק את כל החיצוינים למיניהם, היונקים את הקודש שלא בצדק, בגזלנות. אלא יבוא שלב שלהוד זה בית המקדש, שבשלב הזה תהיה השפעה לגויים, השפעה רוחנית אל החוץ, מתוך יראת הרוממות של הגויים אל ישראל, מתוך בקשה אמיתית לינוק מהאור האלוהי, כמו שהיה בימי שלמה. זה לא לעולם המצב הזה. בסדר? אני אקריא לכם משהו קטן שהרב קוק כותב. החוסן הלאומי הישראלי פגש בדרכו מכשולים רבים, ועוד הוא עלול לפגוש, וכולם ינצח בעוז השם ויעמוד לנצח. אז זה השלב הראשון. הנצח זו ירושלים. אנחנו בשלב הזה. אנחנו לא תמו מלחמותינו. לא הרוחניות ולא הגשמיות. ברור? כי אבל זה לא לנצח. כאשר יגדל שם ישראל ועמים רבים יראו את ההוד והתפארת הקדושה ושלום העולמים הנמשך מאות דעות נשגבות כאלה שבהם רפודה קדושתן של ישראל, ירוצו לבקש את שם השם אלוהי ישראל. כלומר, כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן, הגויים מעצמם יבקשו הדרכה מעם ישראל איך להתקרב אל השם. לכן ממשיך שם הרב קוק, ובזה אנחנו נסיים. אם כן, בית המקדש, מקום האורה, לא בנצח יתגבר, לא בהוראת ניצוח, המורה התגברות של פגישה על התנגדות, זה שאנחנו צריכים לנצח, נכון? את המתנגד. לא, בית המקדש זה מקום האורה, זה לא בנצח, כי אם בהוד, הנתון עליו ברוח החן והקדושה, לפניו יכרעו איים, ועמים רבים יבקשו פני השם בהר ציון, על פי התביעה הבאה מהכרה פנימית מצידם, כהוד מלכות הנתון על מלך רב צדק ואביר חוכמה. כשאתה מעריץ מישהו, אתה מעריץ תלמיד חכם, אתה אומר, מושכני אחריך נרוצה, בא ללמוד ממנו, נכון? אני משקיע בזה זמן, אני רוצה, אני עוזב את העיסוקים שלי, כי יש פה משהו גדול, יש פה משהו שמושך אותי למעלה, יראת הרוממות, ככה היחס אל תלמיד חכם גדול, אתה קם בפניו, ככה הגויים ירגישו אל עם ישראל. יש פה מקור יניקה, לא מישהו שאתה מזלזל בו, אתה משפיל אותו באום, אתה מבזה אותו, נותן לו מוסר, בהג, ב... לא, לא, זה נצח, אנחנו עדיין תקופת הנצח. השלב הבא זה ההוד. ירוצו לבקש הדרכה, ירוצו לבקש את שם השם דרך האומה הישראלית, דרך ההוד זה בית המקדש, שמאהבה ורוממות נפש ירוצו הכל, להיכנס תחת דגלו, זה המשל הזה על המלך רב צדק ואביר חוכמה, יש לך מלך כזה כמו דוד המלך, כולם מעריצים אותו, רוצים לנוק ממנו, לבקש ממנו הדרכה והנהגה, ככה יהיה לעתיד לבוא היחס אל האומה הישראלית. עד כאן בסדר? יש לי מישהו שאלות, טענות, מענות, קושיות? טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו.